בדף י' ג' שהיא תכניס אותנו גם בחזרה לבין הנמונה וגם תכין אותנו ליום עצמאות וגם להמשיך מבין הזמנים. גמרא דף י' ג' עמוד 38 למעלה. גמרא לכאורה קצת משונה. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? מגילת תענית כידוע היא מגילה שנרשמו בה אוסף הימים, נכתבו בה אוסף הימים שהיו בהם צרות לישראל, וישראל נושאו מהצרות האלה, ואחרי שנושאו מהצרות הימים האלה נהפכו לימים טובים לישראל. זאת מגילת הימים. מי שרוצה לראות אותה, אז יש בגמרא מסכת תענית של הוצאת שטיינזלץ, אז בסוף הגמרא יש שם מגילת תענית. בשסים הרגילים זה לא מופיע, בשס של שטיינזלץ שם זה מופיע. אז שואלת הגמרא, מי כתב מגילת תענית? אומר רש"י, מגילת תענית לפי ששאר כל משנה וברייתא לא היו כתובים, דאסור לכותבן, וזו נכתבה לזיכרון, לדעת ימים שאסורים בתענית, כי הן הפכו לימים טובים. לכך נקראת מגילה, ולא ספר, כי תורה שבעל פה אסור לכתוב, אבל מגילה אפשר, שכתוב כמגילת ספר. אז אומרת הגמרא, מי כתב מגילת תענית? אמרו, חנניה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. איפה ראינו אנשים שמחבבים את הצרות? אומר מיד רש"י, חננה וסיעתו שהיו מחבבים את הצרות, שנגלים מהן. כלומר, החיבוב של הצרה, הוא לא החיבוב של הצרה. תכף נראה לפי הרב בניה, שזה, לא אגיד כפשוטו, אבל כעומקו של פשוטו. בכל אופן, אומר רש"י, מחבבים את הצרות, לא את הצרות עצמן הן מחבבים, אלא היו מחבבים את הגאולה מהצרות. והנס שהוציא אותה מהצרה, אותו הם רצו להזכיר במגילת תענית. אז מי כתב מגילת תענית? חננה וסיעתו, שרצו להזכיר את הניסים שעל ידם נגלו מהצרות. זה הפשט לפי רש"י. מחבבים את הצרות שנגלים מהן, והנס חביב עליהם להזכירו לשפחו של הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותם יום טוב, וכו' וכו'. טוב, אמר רבן שמעון בן גמליאל, שחי סמוך לחורבן, בזמן החורבן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים? פשט המשפט הזה, שחננה וסיעתו, אני אומר את זה כציור, חננה וסיעתו כתבו מגילת תענית, כי מתוך, לדוגמה, 365 ימים בשנה, היו נגיד 100 ימים שהיו בהם צרות, ו-100 ימים האלה נהפכו להם טובים. בסדר. אבל אנחנו, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם אנחנו באים לכתוב את הצרות, אנחנו לא מספיקים. חז ושלום, רק ניתן לדוגמה, 365 יום צרות ובכל יום כמה צרות. אז לכאורה נראה שאין לנו מספיקים, הכוונה, אין לנו מספיקים כמותית לכתוב את הצרות. כי כל חיינו מלאים צרות. אומרת הגמרא, הסבר לזה, אולי לפני כן רש"י, אין לנו מספיקים, לפי שאין תדירות. כמו שהסברנו עכשיו, כמות. לשון אחרת, אין לנו מספיקים מלעשות יום טוב בכל יום. יום טוב תמורת את הצרה. טוב, דבר אחר, אין שוטה נפגע, שוטה הכוונה אדם מפגר, אדם מפגר הוא לא אדם שיכול להיפגע, צריך לנראה מה המשמעות. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. אם אנחנו חס ושלום באים עם כלי קשה וחותכים בבשר של המת, הוא לא מרגיש את זה. אין לו תחושת החיים, הוא מת, גוף מת, בשר מת. טוב. אז אם כן, חננה וסיעתו כתבו מגילת תענית, שהיו מחבבים את היציאה מהצרות, ורצו להזכיר שפחו של ריבונו של עולם על הנס שהצילה מהצרות, אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אנחנו מתוקף הצרות לא מספיקים. וזהו בחינה של אין שוטה נפגע ואין בשר המת מרגיש באזמל. טוב, אומר הרב, בעין היה, עמוד 39, פסקה סמך ד', פסקה חשובה מאוד מאוד. היא יכולה להסביר הרבה דברים. אומר הרב כך, הצרות הבאות על האומה, יש מעין שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך. ומכל מקום תתרגש האומה הנפגעת מאוד. מדוע? מפני שבתור אומה שלמה היא מסתכלת אל מצב העתיד שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה, יוכל לבוא עניין הפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. יש סוג אחד של צרות. וסוג שני, ויש מעין צרות שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. כלומר, אומר הרב, ישנם שני סוגי צרות. יש צרות שהנזק של הצרה הקושי, הכאב של הצרה ניכר בהווה, ויש צרות שהנזק, הקלקול, החומרה של הנזק לא ניכרת בהווה. אבל כשאתה מחשבן מה ההשלכות שיכולות להיות לצרה הזאת בעתיד, אז אתה מתרגש בהווה, כי אתה יודע איזה השלכות יש לזה. לדוגמה, היום, סתם לדוגמה שהייתה גם בחדשות לפני כמה ימים, אם מדינת אויב חודרת במטוסיה או בספינותיה למרחב האווירי או לטריטוריה הימית של מדינת האויב שלה, ונגיד המטוס חדר ויצא, לא קרה כלום. כן, אבל האומה שנפגעה מזה, שחדרו לה לאזור שלה, לשטח שלה, היא עכשיו מחשבת איזה צרה יכולה לצאת מזה. אם האויב נכנס היום לשטח שלי ויצא בלי לעשות כלום, מי יודע מה יעשה בפעם הבאה? כלומר, ישנם שני סוגים של צרות. יש צרות שאני דן אותם לפי הנזק של ההווה, ויש צרות שאני דן אותם לפי הנזק של העתיד. ופה אני צריך הרבה חשיבה, הרבה התבוננות, הרבה תשומת לב לאן הדברים יכולים להוביל. לכן אומר הרב, הצרות הבאות על האומה, יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. ואם אנחנו אנשים מספיק עמוקים, עם התבוננות מדויקת, אז אנחנו יודעים לזהות. אומה יודעת לזהות מה ההשלכות שיכולות להיות בהמשך, למרות שכרגע לכאורה דבר קטן. אני זוכר, עכשיו אני נזכר כשאני מדבר, אני הייתי חייל באינטיפאדה הראשונה, שנת 86 למניינה, תשמ"ו, שפרצה אינטיפאדה בג'באליה. אז הקפיצו אותנו, היינו באימון, הקפיצו אותנו לג'באליה. זוכר את זה כמו אתמול. ואז עוד לא היה כלי נשק, עוד לא היה כלום, אז היו בעצם שלושה סוגי מאבקים, נגיד את זה ככה. היה מאבק אחד של צמיגים ברחובות, צמיגים שרופים, ופחי זבל וכו'. היה מאבק שני של אבנים, זריקת אבנים, והיה מאבק שלישי עליו רוצה להתמקד, של כתיבת כתובות על הקירות, ותליית דגלים על חוטי החשמל, על עמודי החשמל. ואז התחיל ויכוח בצבא. האם צהל צריך להתחיל למחוק כל כתובת שנכתבה על הקיר, ולהוריד כל דגל שנתלה לעמוד חשמל? אם יורים עליך, אתה במלחמה. אבל אם הם סך הכל מעבירים צמיג, שישארו עם האשן שלהם. וכתבו את הכתובת על הקיר, על בית ספר שלהם, מה אכפת לך? תלו זה דגל אשף, אז אשף, על עמוד חשמל, מה אכפת לך? והיו כאלה שאומרו, מה פתאום? היום הם תולים דגל אשף, על עמוד חשמל. מחר זה יהיה דגל באום. מחרתיים זה יהיה מדינה. ואז התחיל ויכוח בין אנשי הצבא. האם אנחנו כצבא צריכים למחוק את כל הכתובות, וזה כוח אדם אדיר, להתחיל למחוק את כל הכתובות ולטפס על עמודי חשמל ולהוריד את הדגלים האלה? התחילו ויכוחים קשים. אני זוכר כמו אתמול, היו כאלה שאמרו, עזוב, זה לא תפקיד של הצבא, אנחנו לא משטרה אזרחית. היו כאלה שאמרו, מה פתאום, הנזק שיצא, אם אתה לא מוריד את השאיפה הלאומית של אותו אויב היום, שבא לידי ביטוי בדגל על העמוד, מחרתיים תהיה כאן מדינה, חס ושלום. לצערנו הרב, אנחנו רואים שהשיטה השנייה צדקה. מדוע? מה זה סך הכל דגל על עמוד חשמל? כלום. תגיד, אני יודע מה, איזה התעוררות רגשית. לא, התעוררות הרגשית הזאת היא יכולה להוביל לדברים חמורים מאוד. אז אומר הרב, כי לפעמים, כי יש לי לפעמים, שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן. שמצד העניין ההווה, הדבר הקטן הזה, אין לו איזה ערך. ומכל מקום, תתרגש האומה הנפגעת מאוד. מדוע? כי היא יודעת לנתח את ההשלכות של אותה הפגיעה האהובית, הנמוכה, הקטנה, שבעתיד היא תהיה פגיעה חמורה. מפני שבתור אומה שלמה היא מסתכלת על מצב העתיד שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה, עכשיו בהווה, יוכל לבוא עניין מפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. זה סוג אחד של צרות. צרות עתידיות. וסוג שני, ויש מהן צרות שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. אם כן, אנחנו מתמודדים שני סוגי התמודדויות עם אויבינו. התמודדות אחת, צרות קטנות בהווה, אבל עם השלכות מרחיקות לכת בעתיד, אנחנו צריכים להיות ערניים לזה, וממילא גם לפעול על פי הערנות הזאת. ומצד שני, צרות שבהווה הן צרות משמעותיות, שיש מה לטפל בהן באופן בהיר וחריף. אומר הרב, שימו לי, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין. והנה, כשם שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, בין בהרגשתו, כי אם ביותו בריא ושלם בכל כוחותיו וחושיו. בואו ניקח את הדוגמה של האדם הפרטי. אדם פרטי שמתעוררת עליו צרה. אז אם זה צרה בהווה, אתה לא צריך אדם מספיק פיקח, אתה לא צריך להיות אדם מספיק בריא, כדי לזהות את הצרה. גם אדם שכוחות החיים שלו הם מדולדלים, יכול לזהות את הצרה של ההווה. אבל כדי להיות ערני בחושים, בתחושות ובהבנות. ההצהרה העתידית, פה אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד בריא, שכל כוחות החיים שלך יוצאים אל הפועל, ואז אתה מזהה דברים דקים. אם אתה אדם חולה, אם אתה אדם חסר חיים, באופן יחסי, אז אתה לא קולט בכלל את הבעיה, את הסכנה, את מה שעתיד לצמוח פה. אז אומר הרב, מתי אדם יכול להרגיש את הצרה באמת? גם את הצרה בהווה ובפרט את הצרה בעתיד. רק כשהוא בריא. הרב אומר באיגרת אחרת, במקום אחר, שם הרב כותב בכמה מקומות, שחזל אמרו שאדם צריך להעמית את עצמו בעולה של תורה. נכון, זה ביטוי שמשתמשים פה הרבה בישיבות. שם הרב אומר, מה זה נקרא להעמית את עצמך בעולה של תורה? מי יכול להעמית את עצמו בעולה של תורה? מי שכשהוא לא היה בעולה של תורה, כל כוחות החיים שלו היו כוחות חיים מלאים. כל הכישרונות שלו, כל כוחות החיים הטבעיים שלו, הוא הוציא אותם אל הפועל. הוא אולי לא הוציא אותם אל הפועל בצורה מכוונת. וגם אם הוציא אותם אל הפועל בצורה מכוונת, אבל לא היה בבית מדרש, אז הוא לא העמית את עצמו בעולה של תורה. כשהוא מגיע לבית המדרש והוא צריך לוותר, באופן מעשי לפחות, על כמה דברים בשלב הנוכחי, בשלב הזה שהוא בבית המדרש, זה נקרא אדם שממית את עצמו בעולה של תורה. כי הוא ממית את עצמו. כי כוחות חיים שפעם היו חיים אצלו, עכשיו באופן לפחות אינקובטורי, כלומר ברמה הפנימית, בהמשך זה יתגלה, אבל ברמה המעשית, הוא עכשיו מבטר על זה, הוא ממית את עצמו על זה. אבל אדם אומר הרב, שהיה, סליחה על הדוגמה, שהיה מת כשהוא היה בחייו הטבעיים. עכשיו הוא יגיע לבית המדרש, אומרים לו, תמית את עצמך באוהלה של תורה. זה נקרא ממית את עצמו באוהלה של תורה. לפני כן היה אדם מת, עכשיו אדם מת. אז המית את עצמו ברמה הטבעית, עכשיו המית את עצמו ברמה הרוחנית. לכן, במי שייך לומר, ממית עצמו באוהלה של תורה. רק מי שכל כוחות החיים שלו בריאים. רק מי שכל הכישרונות שלו עושים לפועל. והוא עכשיו בתקופת, בפרק זמן כזה, שהוא מוסר את הנפש שלו על התורה וממעט תופעת כוחות החיים האלה ברמה המעשית. ברמה העקרונית הוא לא ויתר עליהם, הם יופיעו אחר כך, הפריחה שלהם תופיע אחר כך בצורה מכוונת. אבל ברמה המעשית, יכול להיות שהוא ויתר על זה עכשיו. אז אדם שמית עצמו באוהלו של תורה, זה לא אדם שלפני כן היה אדם מת, אז הוא עבר ממיטה טבעית למיטה רוחנית. איזה מסירות נפש יש פה? איזה גדלות רוחנית יש פה? אין כאן גדלות. אותו דבר כאן. מי יכול להרגיש צרה, כל החומר צרה עתידית, רק מי ששכלו ורגשותיו, חושיו, בריאים, שלמים. אז הוא יכול להבין את הצרה, לחוש את הצרה, לנתח אותה, להישמר מפניה בהמשך, וכו'. אומר הרב, כמו שזה נכון באדם היחידי, כך זה נכון בעם. אני מקדים את המאוחר שורה אחת, גם כשעם ישראל נמצא בגלות, והוא לא בריא בכל כוחותיו הטבעיים והרוחניים, אז הוא לא יכול להרגיש ולהבין את עומק הצרות. כלומר, רק כשאנחנו חוזרים לעצמנו, לארצנו, לריבונותנו, לתורתנו בצורה שלמה בארץ ישראל, רק אז אנחנו באמת יכולים לחוש בצרות. אני אומר את זה אולי אחרת קצת. זה שאנחנו היום כואבים את מה שחסר במדינת ישראל אחרי 60 שנות מדינה, בין ביחס לאוהב ובין ביחס לעצמנו, להבדיל, זה מראה על בריאות. רק אדם בריא יודע מה חסר. רק אדם ששייך למעלה יודע להבין ולהרגיש את החיסרון. אבל אדם בשואה, להבדיל, שאנשים לא היה להם מה לאכול, אז הם יכלו לחוש עכשיו את החיסרון. ברוך השם יש פרוסת לחם לאכול. תודה על האל, ברוך השם. אבל אדם שיתרגל לאכול, ופתאום יש לו רק פרוסת לחם לאכול. רגיל לאכול בצורה תקינה, פתאום יש לו רק פרוסת לחם פעם בשלושה ימים. הוא חש את ההפרש. אז רק בעל מעלה יכול לחוש את החיסרון. אז רק כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, הוא יכול לחוש את המעלה הפוטנציאלית, הוא ממלא לחוש ולהבין את החיסרון הפרקטי, הממשי, המציאותי. רק נקרא עוד כמה שורות. כן, האומה אינה יכולה להרגיש לא ערך של פחד מצד איזה אסון כללי שנראה כנשקף למצב האומה בכלל לעתיד, צרה עתידית, וכן להרגיש יפה המרירות שיש בראות המצב ההווה, צרה עובית, לא מצד הרע הפרטי המגיע לכל פרט. כל פרט, אולי אדם פרטי יכול להרגיש את הצרות, אבל בראייה הכללית, כי אם להרגיש את הרע הלאומי הכללי, מתי האומה יכולה לחוש את הצרות העתידיות והאוויות? כי אם ביותה בריאה, בתכסיסיה הלאומיים בארצה, ממלכתה, מקדשה, כהניה, שופטיה ושריה. כשאנחנו נורמליים או מתחילים לחזור לנורמליות, אז אנחנו יכולים להבין ולחוש מה חסר בנורמליות שלנו, מהנורמליות הזאת. אבל בגלות, על כן בגלות, אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רשומה. ואין ראוי לכתוב דברים כלליים בשביל הכלל, כי מי שיוכל לציירם בכל עומקם ומהותם. כלומר, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, אין אנו מספיקין, זה לא אין אנו מספיקין ברובד הכמותי לכתוב את הצרות. אין אנו מספיקים ברובד האיכותי לכתוב את הצרות. חננה וסיעתו שחיו בארץ ישראל, ידעו את המעלה, חשו את המעלה, הגיעה הצרה, ידעו לנתח את הצרה, לכתוב אותה כמו שצריך. אנחנו, על תפר הגלות, אנחנו לא יודעים לחוש את הצרות. אנחנו לא יודעים להבין את הצרות. אז מה נכתוב? נכתוב שהייתה צרה וניצלנו, אנחנו בכלל לא מבינים את עומק הצרה. אז איך אפשר להכיר שפחו של הקדוש ברוך הוא על הנס, על נס ההצלה, אם לא הכרנו את עומק הצרה? אין אנו מספיקים, זה לא ברובד הטכני הכמותי, כמה ימים ושנה יהיו צרות. אלא אין אנו מספיקים להעריך את גודל הצרה, ומילא אנחנו מספיקים להעריך את גודל הנס של היציאה מהצרה. תכף הגדרות מאוד חשובות. בבקשה, כן. למה באופן יחסי, אני לא מסכים מחילה, באופן יחסי אדם בבית המדרש ממית את עצמו? כן, אבל יכול להיות שלפני השאלות האלה היו כוחות חיים פותחים מאוד. פגשתי בבין הזמנים כמה אנשים שהם היו, שהם נגיד מיצו, כל אחד והכיוון שלו, מיצו כוחות חיים מסוימים. והיו בטוחים שהם הגיעו לשיא, למימוש, וכו'. והגיע השלב של משבר, וברוך השם הגיעו למקום הנכון יותר. אז אתה לא יכול להגיד שהם היו אנשים מתים כי הם הגיעו למשבר. המשבר זה השלב שהוא קו פרשת המים. בסדר, הוא שלב המעבר. אבל לפני כן, הם היו מלאים כוחות חיים. בוא נאמר אחרת, אני מקווה שאני לא נוגע בנקודה רגישה. בסדר? היום גמר גביע אירופה אומרים, נכון? יפה. אדם שלא היה חובב כדורסל אף פעם, זה לא עניין אותו, זה לא ריתק אותו. יגידו לו, תשמע, שף ב-10 בלילה, 12 בבית המדרש. לנו הוא לא יושב, לומד ברוך השם. אבל אדם שהיה שייך לזה מאוד, עניין אותו, ריתק אותו, זה עדיין אולי מגרה אותו לפעמים, זה עוד מדבר אליו, זה ככה הוא שומע, זה תופס אותו. תגיד לו, שב ב-10 בלילה, 12 בלילה, בבית המדרש. תגיד, לא, אז בוא, עד 12 נראה את המשחק, אחרי זה אני אשלים שעתיים, עד 2 אני יושב בלילה. זה נקרא, אדם שכוחות החיים שלו, כאן זה כמובן, זה לא נקרא מלאים, כן, אבל הוא מיצא איזשהו סוג של כישרון, נגיד ככה. עכשיו עליו יהיה נכון לומר שהוא ממית את עצמו בעולה של תורה. שהוא שעתיים עכשיו מוותר על היצר הזה. יש לו מה להמית? יש לו מה להמית, בדיוק. יש לו מה להפסיד, במחאות להפסיד, כן? אבל אדם שמעולם זה לא עניין אותו, מה עכשיו? אז הוא בכלל לא יודע שיש היום גמר גביע אירופה. סליחה שחידשתי לכם. מה? יש מה להמית, כן. אבל מי אומר ש... מה שיש להמית צריך להמית. מה שלא צריך... לא צריך לעורר את מה שלא צריך לעורר, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד. בואו נתקדם טיפה. והנה אנחנו, באבוננו, איבדנו זאת ההרגשה לגמרי. אומר הרב בגלות, ואף אם יאמר אדם, תראו את המשפטים הבאים, שמצר בצרתן של ישראל, כשאנחנו מחוץ לארץ, 2000 שנות גלות, אנחנו אומרים, אנחנו מצרים בצרתן של ישראל. אומר הרב, זה לא נכון. לא יוכל להתפאר בלבבו, כי הוא יורד עד עומקה של צרת הכלל. צרת הפרט בחוץ לארץ יש, גם זה ברמה מסוימת. אבל צרת הכלל? האם אנחנו לא שייכים לכלל החיובי, לכלל הבריא, הנורמלי, המתוקן, איך אנחנו יכולים לחוש בחיסרון של הכלל הזה כשאין לנו את הערך המתוקן? אז אנחנו בגלות לא יכולים לרדת לעומקה של צרת הכלל. אז אין לנו מספיקים לכתוב גודל הצרות באיכות, לא בכמות. כי זאת ההרגשה, היא אפשרית לנו. כי איבדנו את הדרכים שבהם ועל ידם אפשר להרגיש צרת הכלל כשאנחנו בחוץ לארץ. על כן דברים של סיפורי צרות הכלל, מצד הפחד לסכנת המצב, לסכנת המצב הלאומי שיש בהם, אין אנו יכולים להעריכם כראוי, מפני שאין שוטה נפגע. רבותיי, המשפט הבא, בואו ניקח אותו לחיים שלנו בכל התחומים. הפיקח, מה זאת אומרת אין שוטה נפגע? הפיקח שמכיר ערך הסכנה, כשהולך במקום סכנה שצפוי לאסון, הוא נפגע ומתמוגג, והצבב התרגשו. כלומר, אדם שהוא פיקח, אדם חכם, נכנס למקום מסוכן, אז הוא יודע שהמקום הזה מסוכן. ממילא, היות והוא מכיר את ערך הסכנה, היות והוא מכיר את ערך החיים, אז הוא מכיר את ערך הסכנה. אדם שהוא חי, והוא מבין מה זה להיכנס לשדה מוקשים, ברמה החושית, ברמה הנפשית, אז הוא מבין מה הוא מפסיד, מה הוא יכול להפסיד כשהוא נכנס לשדה מוקשים, הוא לא ייכנס כראוי. אבל אדם שלא מכיר את ערך החיים, הוא גם לא מכיר את ערך הסכנה. חס ושלום, שלא נדע. אדם שבישרו לו בשורת איוב, אדם בוגר, שאיבד חס ושלום אבא או אמא, הוא מבין מה זה לאבד אבא או אמא. אז הוא מכיר את הערך של מציאות שיש אבא, יש אמא. עכשיו הוא מאבד אותם. זה נורא. אבל ילד קטן, בן שנתיים, בן שלוש, משחק כדורגל ברחוב.
בן שש.
בן שש. אומרים לו, אבא מת, חס ושלום, שלא נדע. ואני לצערי מכיר סיפורים כאלה. הוא מסוגל למשיך לשחק כדורגל. למה? מה שונה האדם, הבחור בן 18 לילד הזה בן 4? מה ששונה שהבחור בן ה-18 מכיר את איך החיים עם אבא. הוא מכיר את איך החיסרון בלי אבא. אבל התינוק בן ה-4, הילד הזה הקטן בן ה-4, הוא לא מכיר את איך החיים עם אבא ובלי אבא. אז הוא לא מכיר גם את איך הסכנה, מה קורה עכשיו שאין אבא. הוא לא מכיר את זה. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר בעל מעלה, כך הוא מסוגל יותר לחוש בחיסרון. דרך אגב, אני חושב שזה נחמה גדולה שהחברה הישראלית בשנים האחרונות, עם כל המשברים שאנחנו עוברים, נראה ככה לפחות מאוד ערנית לכל מיני קלקולים שיש בחברה, בהנהגה, של שחיתות, אובדן דרך, אובדן ערכים, מוסר וכו'. עצם הרגישות לאובדן הדרך הזו, והביקורת על האובדן דרך הזו, זה עצמו מראה שאנחנו בריאים. כלומר, זה לא רק, בואו לא נסתכל רק על תראה כמה שחיתות יש. מוצא גם הצד השני, תראה כמה אנחנו ערניים לשחיתות הזאת, וזה מפריע לנו. היום בבוקר דיברו שאם ראש הממשלה נחקר 5 חקירות במקביל, היה ראוי שישיע את עצמו. זאת רגישות, למרות שיכול להיות שאין כאן אולי שום דבר, נקווה, אני יודע, אולי לא נקווה, אני לא יודע מה לקווה. כן. אבל עצם זה שעולה דרישה כזאת, דרישה מוסרית, זה מראה שאנחנו שייכים למדרגת המוסר היותר עליונה. כלומר, דווקא החיסרון, דווקא ערך הסכנה, הוא מגלה לנו, כשאנחנו ערניים לו, הוא מגלה לנו את ערך המעלה, את ערך החיים. לכן המשפט הזה הוא חשוב מאוד. שוטה לא נפגע. אדם שסובל מפיגור, אדם שסובל מחוסר שכל, חוסר מחשבה, הוא לא מבין מה הוא יכול להפסיד. אז גם כשיש סכנה, הוא לא נזהר מזה. כי הדעה חסרה לו. ההבנה. הפיקח שמכיר ערך הסכנה, כשהולך במקום סכנה, שצפוי אולי אסון, הוא נפגע ומתמוגג והצבב התרגשו. מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל, מדוע? מפני שאינו מכיר ערך החיים, ממילא ולא ערך הסכנה. לכן ככל שאדם יותר מכיר את ערך החיים, כך הוא מכיר יותר את ערך הסכנה. בואו נאמר את זה בצורה קצת יותר כללית, ניקח את זה לחיים. ככל שאנחנו יותר כאובים, גם ברמת הפרט, גם ברמת המשפחה, גם ברמת האומה, גם ברמת האנושות, גם ברמת העולם בכלל, ככל שאנחנו יותר כאובים, לא רוצה גם מתוסכלים, זה לא נכון, אבל ככל שאנחנו יותר כאובים על כל מיני חסרונות שיש בנו או במציאות, זה מראה שאנחנו יותר בריאים. זה מראה שאנחנו שייכים ליותר בריאות, זה לא מה שאנחנו צריכים לקטר עכשיו כל היום, על מה שאין ומה חסר וחצי כוס הריקה. אבל זה אומר, עצם זה שאנחנו חשים ומבינים את החיסרון, זה מראה שאנחנו בעלי מעלה. לא להיות כותר היה. בסדר. אבל בואו רגע נראה את זה בצד החיובי. זה שכואב לי א' ב' ג', זה מראה שאני כבר שייך למעלה שהיא השלמת החיסרון שממנו נובע הכאב הזה. אז זה מראה שאני בעל מעלה. ככה צריך להסתכל על זה. כלומר, זה עכשיו הפוך על הפוך. ככל שאנחנו יותר כואבים ומתוסכלים על כל מיני דברים שיש בעולם, בעם ישראל, בגאולת ישראל, בעצמנו, זה מראה שאנחנו יותר שייכים למעלה. מצד שני, לא צריך להתייאש, לא צריך להרים ידיים, לא צריך להיבהל. כמובן, החיים הולכים ומתקדמים בהדרגה. בסדר. אבל עצם תחושת החיסרון היא מגלה על מדרגת המעלה. כן, גם.
אולי זה...
ברמה המעשית זה יכול להיות קטסטרופה. אבל ברמה המחשבתית, ודאי, אני מסכים איתך, אבל ברמה המחשבתית והנפשית, עצם זה שזה מפריע לך, איך רב כותב באורות התשובה, לפעמים אדם מסתכל על עצמו, ברובד הפרטי, לפעמים אדם מסתכל על עצמו, מיואש. נראה לו שאין שום דבר טוב בעצמו. אומר הרב, עצם זה שהאדם הזה חושב שאין דבר טוב בעצמו, זה מראה לאיזה שאיפה טוב הוא שייך, הוא רוצה להגיע, זה עצמו טוב. אז עצם התחוש, עצם המחשבה שלך, שאין בך טוב, זה גוף הטוב. לא שאדם צריך להגיע ליוס, בשום פנים באופן לא. אבל הרבה פעמים אנחנו רגילים לחשוב שזה שאנחנו, אם אפשר לומר, מציינים את כל החסרונות, זה רק מראה כמה המציאות היא חסרה, וכמה העולם הוא מקולקל, וכמה אנחנו נסוגים, וכמה בעיות וכו'. זה לא נכון. זה שאנחנו ערניים לחסרונות, זה מראה שאנחנו שייכים באופן פוטנציאלי למעלות, ליתרונות. אין שוטה נפגע. אין בשר המת מרגיש באזמל. בשר המת מרגיש באזמל, אומר הרב עוד מעט, זה הצד החושי. הרגשות, החושים. שוטה נפגע זה הצד השכלי. אז כשאנחנו עם בריא, אנחנו פיקח שמבין את החסרונות. מכיר את החסרונות. מזהה את הצרות העתידות ואת הצרות העוביות. וזה יכול להיות רק בארץ ישראל. וכשאנחנו עם בריא, אנחנו חשים רגשית, חושית, בכל החושים, את כל החסרונות, את כל הבעיות. אבל בשר המת לא מרגיש באזמל, זה ברובד הטבעי החושי. אין שוטה נפגע, זה ברובד השכלי של התובנה. בואו נראה את זה. כן אנחנו, אין אנו מכירים את הערך הלאומי בגלות. על כן לא נוכל כלל להתרגש ממצב העתיד הצפוי להפסד חלילה. על כן, אין אנו יכולים לכתוב אלו המגילות, אומר רבן שמעון בן גמליאל. כי אנחנו לא מבינים ולא מרגישים. איזה עתיד יכול לצמוח, איזה עתיד רע יכול לצמוח מהחיסרון הזה. וכן דברים גם כן של המצרות של ההווה, אנו איננו מסוגלים להרגיש כלל את עומק המרירות שיש בהם מצד צרת הכלל. כי איבדנו את הקשר האמיתי וחיות האמיתית של העממיות, כלומר של היותנו עם, ציבור. על כן אין אנו מרגישים כשם שאין בשר המת מרגיש באזמל. אז הרגשת המרירות היא בחינת הטבע הרגשי, זה בשר המת מרגיש באזמל. השכל, ההבנה, זה בחינת אין שוטה נפגע. אם כן, גם אם נצייר איזה צרה בספר, אומר רבן שמעון בן גמליאל, נציירה רק כפי הכרתנו. והכרתנו לחוסר, לחסרוננו ולבושתנו בגלות. והכרתנו איננה עולה למעלה מערך של הפרט או המון פרטים. מקסימום אנחנו פרט או קהילה, אבל לא עם. ואין אנו יכולים לעשות שליחי ציבור לכתיבת הצרות. כי כתיבת הצרות שנכתבו במגילת תענית הן צרות כלל ישראליות, אבל את הצרות הכלל ישראליות, את זה יכולים לכתוב רק מי שהוא חש את המעלה ומבין את המעלה של כלל ישראל. אבל מישהו לא שייך להבנה הזאת ולתחושה הזאת, הוא לא יכול לכתוב את זה. שזאת היא הקדושה, השרויה בכל אופן לדבר כללי שנכתב בעבור כלל ישראל, כמגילת תענית, שכותביה הרגישו את העניינים הכלליים כפי המידה השלמה הלאומית הכללית. על כן, יש בסגולת דבריהם במגילת תענית לעשות רושם כללי על כולנו. מה שאין כן אנו, אומר רבן שמעון בן גמליאל, הדור שלנו, כשנכתוב בתור כותבים בעד הכלל את הצרות הכלליות, נורידן מערכן על ידי מיעוט הכרתנו וחוסר הרגשתנו. מיעוט הכרתנו השכלית וחוסר הרגשתנו החושית הטבעית. מיעוט הכרתנו, אנחנו בחינת שוטה שאין שוטה נפגע, וחוסר הרגשתנו אנחנו בחינת בשר מת שלא מרגיש באזמן. ולא תצא אותה התועלת הרצויה שיוצאת מהדברים הכלליים שכתבו מנשי רוח השם, בעוד רוח עמנו היה כמו חי ניצב ועומד על עומדו הנכון. מה אנחנו בעצם לומדים בבניין אמונה? אנחנו לומדים בבניין אמונה בדיוק עכשיו את העיקרון הזה. לנסות לברר מי אנחנו במהות בסגולה. לנסות לזהות איפה אנחנו היום בפועל. ולא שאנחנו רוצים עכשיו להיות מתוסכלים מהפער בין הרצוי למצוי. אלא לנסות לברר איך אותם המהויות הפנימיות של ישראל ושל ארץ ישראל ושל תהליך הגאולה, איך הם התגלו בפועל דרך הפער הזה. וגם אם אנחנו יודעים שיש פער, ולא כל פער אפשר להשלים בחמש דקות, עצם התחושה וההבנה של החיסרון הזה שאנחנו מכירים את המעלה, היא גופה המעלה. אותו דבר ביחס למדינת ישראל אחרי 60 שנה. יש הרבה מה לדבר. אבל כל מי שמסתכל קצת בפרופורציות יותר נכונות על המציאות הזאת, מה, איפה היינו לפני 60-70 שנה, ואיפה אנחנו היום ברוך השם, לא סתם יום השואה הוא לפני יום הזיכרון ויום העצמאות. יש לזה, למרות שזה בניסן, זה בא בחודש ניסן, אבל ברמה המחשבתית יש בזה תועלת גדולה. זה יוצר סן קצת פרופורציה. אותו דבר בין הזמנים, להבדיל כמובן הכל באופן יחסי, בין הזמנים והחזרה לבית המדרש בשגרה. דווקא אדם שהיה בבית המדרש, כשהוא יוצא לבין הזמנים, אז מצד אחד הוא מרגיש את הפער של המציאות מול האידיאלים הגדולים, אבל מצד שני הוא דווקא רואה את המעלה שלו. אז כמה בבית המעלה שלו שהוא קנה באינקובטור, בחממה, בבית המדרש, אז כמה המעלה הזאת יכולה להתגלות בפועל. כן, כמו שאתה אמרת עכשיו שי, זה מילים משמחות מאוד. לראות את אותם אנשים צדיקים בדימונה ובשאר מרחבי ארצנו, ברמה הטבעית הפשוטה. המבט הזה, את המבט הזה בו עכשיו אנחנו קונים בבית המדרש. והמבט הזה כשהוא נפגש עם המציאות בבין הזמנים, הוא מרומם אותנו. וגם, אני בטוח, שנפגשנו עם כל מיני חסרונות, וכל מיני בעיות, גם בעצמנו, גם בכלל, וכו'. אז אנחנו לא נבלים מזה. ברוך השם שאנחנו עירניים, אנחנו לא בחינת שוטה. אנחנו בחינת חכם. וברוך השם אנחנו לא בחינת מת, בשר מת, אנחנו בחינת בשר חי. ובשר חי, ובאדם פיקח, יש תמיד מורכבות של דברים. טוב? עכשיו זו פסקה חשובה. מישהו רוצה לומר משהו? לפתיחת הזמן, שעה טובה ומוצלחת.